ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף סמך וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד במשנה. הנושא שכתבנו בשוליים, וידוי ושילוח שעיר המשתלח. המשנה, בא לו אצל שעיר המשתלח וסומך שתי ידיו עליו ומתוודה, וכך היה אומר: ענה השם, חטאו אבו פשעו לפניך, עמך בית ישראל, ענה השם, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ושבו ושפשעו לפניך, עמך בית ישראל. תשימו לב, בגמרות שלנו המסומנות, הקבקוב כאן, ויש גם חץ שנתייחס אליו בעזרת השם בהמשך. אז אמרנו שהוא אומר את המשפטים האלו של הבידוי, ככתוב בתורת משה עבדך לאמור, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. והכהנים והעם והעומדים בעזרה, כשהוא שומעים שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מסרו למי שהיה מוליכו, כלומר, השעיר המשתלח שעליו דיברנו עכשיו, נמסר למה שמכונה איש האיתי, איש המיוחד המזומן לפעולה הזאת, להוליך אותו מחוץ לבית המקדש עד לצוק ממזרח ירושלים. אז מסרו את השעיר למי שהיה מוליכו, הכל כשרים להוליכו, אלא שעשו הכהנים. המילה הבאה, יש ספרים שלא גורסים אותם, יש מה שמודפס אצלנו גדולים, הכהנים הגדולים, קבע, ולא היו מניחים את ישראל להוליכו. קבעו את זה לעצמם, את המשימה, השליחות הזאת להוליך את שעיר המשתלח לצוק. עמוד יוסי, מעשה והוליכו, ארסלה זה שם איש, וישראל היה. וכבש עשו לו, מה זה? רש"י כותב בכבש, כמין מעלה עשו לו שהוא גבוה ויוצא, ממשיך רש"י ויוצא דרך אותו הכבש חוץ לעזרה וחוץ לעיר, כדי שלא יוכלו הבבליים לגע במשולח לפי שהיו רגילים לתלשו בשערו, ואומרים לו: טול מהר וצא ואל תשעה עוונותינו אצלנו עוד. אז נחזור למשנה, אז נקרא עוד פעם: וכבש עשו לו מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו: טול וצא, טול וצא. ברצוני לציין שברש"י שקראנו פה בדברי המחיר וכבש, מתואר פה הניסיון לתלוש בשערו של, אז לפי הגרסה שלנו ברש"י, כתוב שלא, כדי שלא יוכלו הבבלים לגע במשולח. משולח משמע השעיר, לפי שהיו רגילים לתלשו בשערו, כלומר של השעיר המשולח. יש גורסים, אפשר לראות את זה בהוצאת עוז והדר, יש לו בשוליים מדור שנקרא הגאות וציונים, ושם מביא שיש שגורסים במשלח, ואני מוסיף ואומר שאם מסתכלים במפרשים על המשניות, תראו שכך הרבה מהם באמת גורסים, וההבדל הוא: משולח זה השעיר, משלח זה האיש איתי, הבן אדם, הבן אדם שהיה מוליך את השעיר החוצה. אז אנחנו קראנו בסוף המשנה שעשו לו כבש בגלל הבבליים שהיו מתלשים בשערו, ועכשיו הזכרנו שערו של מי, תלוי באיך גורסים ברש"י, ואומרים לו: טול וצא, טול וצא, ושלא ישעו את העוונות אצלנו. אומרת הגמרא, ואילו בני אהרון עם קדושך לא כאמר. אנחנו בשוליים כתבנו נושא, האם לפי התנה דמשנתנו הכהנים כלולים בחפרה דסעיר המשתלח? אם תשאלו אז איזו אופציה אחרת יש, אז אופציה אחרת הוא שהכהנים מתכפרים דרך הפר של כהן הגדול. זה סוגיה שדנינו בעבר, אם אתם זוכרים את הביטויים מקופיה מתכפרי או בקביעות המתכפרי. בכל אופן זה שנוי במחלוקת, וכאן המשנה שלנו לא הזכיר בני אהרון, הוא הזכיר, וכאן החץ שהזכרנו מקודם, לחבר אותו לחץ למעלה, ושם כתוב שפרשו לפניך עמך בית ישראל, לא כתוב כהנים. אז הגמרא ממשיך פה, מה התנה? מי התנה שאומר שבעצם בני אהרון אינם כלולים בסעיר המשתלח? אמר בירמיה, דלא כרב יהודה. אז המשנה שלנו לא כפי שיטה רב יהודה, דיר כרב יהודה, אמר, יש להם כפרה בסעיר המשתלח. אנחנו נוסיף רק בתור מאמר מוסגר, שאנחנו מדברים על כפרה, יש שני תחומים. אחד זה התחום של עבירות הקשורות לטומאת מקדש וקודשיו, ויש התחום השני הרחב יותר, עוונות כללי. כשאנחנו דנים בנושא הזה, אנחנו מדברים על הכפרה לשאר עוונות. האם הכהנים נכללים בסעיר המשתלח לגבי שאר עוונות, או הם השאר עוונות של כהנים הם דרך הוידוי של כהן גדול על פער כהן גדול? אז לפי רבי יומיה המשנה שלנו בפירוש לא כמו רבי יהודה, כי לפי רבי יהודה הכהנים כלולים בחפרה של סעיר משתלח. הבעיה אמר, אתם רואים בגמרות המסומנות הוא מספר 2, הוא גישה שנייה, ואפילו תאם רבי יהודה, המשנה שלנו יכולים להסתדר עם רבי יהודה שכהנים גם מתכפרים בסעיר משתלח. אין כאן ביטוי שממעט את כהנים ממשתלח. עתו כהנים לאו בכלל עמך ישראל, נינו, כתוב במשנה על העוונות של עמך בית ישראל. כהנים הם חלק מעם ישראל, ולכן הכהנים כן כלולים לפי הבעיה שמשנתנו יכולה להיות גם לפי רבי יהודה, שכהנים כלולים בחפרת סעיר המשתלח. מסו למי שמוליכו, תנו רבנן. הפסוק בויקרא ט"ז פסוק כ"א כתוב, הוספנו את זה בשוליים, ושילח ביד איש עריתי המדברה. אומרת הגמרא, איש, זה ציטוט מהפסוק, להכשיר את הזר, כלומר לאו דווקא כהן. עריתי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שיהי מזומן, כלומר מוכן לקח מאתמול. עריתי, ואפילו בשבת, עריתי, ואפילו בתומעה. הגמרא חוזרת עכשיו על המקור, איש להכשיר את הזר, פשיטה, למה היית חושב אחרת, שזר לא קשה להוליך את הסעיר? מה הוא דתמה? בלי זה שכתוב להכשיר את הזר, כפרה כתיבה בי. המילה כפרה מופיע ביחס לסעיר המשתלח, וכפרה בדרך כלל זה דרך זריקת הדם של קורבנות, וזה שייך רק לכהנים. אז הייתי חושב שכל מקום שכתוב כפרה זה רק הכהונה, כמה שמלן, זה מה שאנחנו מלמדים פה, שזה לאו דווקא הכהנים. הייתי ציטוט שוב פעם מהמקור, ואפילו בשבת, למה הלכתה? איזו מלאכה יש כאן שאני צריך פסוק להגיד שהדין הזה של שילוח גוברת על המלאכה, אחרת לא היינו עושים בגלל מלאכת שבת? רשי מוסיף פה, ואם תגידו יש באמת בעיה של תחום שבת, אבל תחום שבת רשי כותב פה תחומין דרבנן. יש מחלוקת תנאים בנושא הזה, אבל הדעה המקובלת שתחומים דרבנן. אז מה צורך לפסוק להגיד ואפילו בשבת? זה מה שעומד מאחורי השאלה למה הלכתה. אמר לומר שאם היה השעיר חולה מרכיבו על כתפו, אז זה בעיה של טלטול בשבת, שאתה מעביר ארבע עמוד ברשות הרבים או מרשות היחיד לרשות הרבים, זה מלאכה דורייתא. אז התורה אומרת שאם השעיר היה חולה אנחנו מתירים איסור הוצאה בשבת. מרכיבו על כתפו אומר שתסחוב אותו. הגמור רוצה לברר כמן מי התנה שיגיד שיש כאן מלאכה בשבת. זה לא כרבי נתן. כנראה לכאורה זה לא כמו התנה רבי נתן. תהי רבי נתן אומר חי נושא את עצמו. האדם שסוחב בעל חי בשבת הוא לא עובר על איסור הוצאה, כי בגלל הכלל הזה אנחנו לא, אין צורך להיכנס לעומק והסברים, רק נציין שבגלל המושג הזה של חי נושא את עצמו, כאילו בזמן שאתה נושא חי הוא גם עוזר בנסיעה הזאת, בסחיבה הזאת, בהוצאה הזאת. לכן האדם שנושא בעל חי הוא לא עובר על איסור שבת מדורייתא. אז אם אני צריך פסוק להתיר הדבר הזה, זה כנראה לא כמו רבי נתן, כי רבי נתן הוא בדיה חי נושא את עצמו. הגמרא מגיבה ואומרת אפילו תימר רבי נתן, המשנה הברייתא הזאת שאמר הייתי ואפילו בשבת מסתבר גם לפי רבי נתן חלש אני, בעל חי שהוא חולה אני לא יכול להגיד חי נושא את עצמו, הוא כמו חבילה אחת, לא בעל חי אלא כזה שלא, איך אנחנו אמרנו מקודם, הוא לא עוזר בנסיעתו. אמר רפא, זאת אומרת מזה שהיה צורך לומר איתי אפילו בשבת, לא כתוב איתי ואפילו ביום כיפור, ואנחנו מדברים על איזו מלאכה, על מלאכת הוצאה. אז מזה שההתר המיוחד ואחרת היה איסור, זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכיפורים. כלומר דיני הוצאה, דיני עירובים ודיני הוצאה אינם תקפים, אינם שייכים ליום כיפור, כי לפי הגישה הזאת אין איסור הוצאה ליום כיפור. אז הקולה או ההתר, הגזירת הכתוב שאומרת אפילו בשבת, זה ביום כיפור שנפל בשבת. אם היה יום כיפור באמצע השבוע ואז השעיר נהיה חולה, פשוט שמותר בלי היתר מיוחד ליום כיפור, זה היה מותר בלאו הכי. כי אני חוזר עוד פעם, כי הכלל הוא עירוב הוצאה לשבת ואין עירוב הוצאה ליום הכיפורים. איתי ואפילו בתומה, גם זה ראינו במקור למעלה. למה הלכתה? אמר רב ששת לומר שאם נטמא משלחו, שאותו איש איתי נהיה תמי, נכנס תמי לעזרה ומשלחו, ושם הכהן הגדול מוסרו לו. אז זה חידוש גדול, שהנה אדם שהוא לא אפילו עושה, הוא לא מקריב קורבן, הוא מתפקד כשליח של הציבור למשימה הזאת, הוא נכנס בתור אדם תמי לעזרה, מקבל את הסיר משם ומוציאו. וזה הלימוד של איתי ואפילו בתומה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם מקור ארוך, כפי שאתם רואים כמה שורות טובות, 20 שורות אולי במסגרת. יש לנו גם צורות כתר שהוספנו, ההסבר בא שוליים ונקרא ביחד תחת הכותרת נושא סלש מבנה. קבוצות של שאלות שנשאל רבי אליעזר ולא ענה להם באופן ישיר. אני רוצה להתנצל מראש, אנחנו נעבור ביחד עם הגמרא, אבל רק הגמרא. יש כאן נושא או ברייתא ארוכה שהיא עמוק ביותר, היא מלאה רמזים ויכול להיות גם סתרי תורה, וכל אחד מוזמן לעיין בפירושים. רש"י נוגע במעט מעט מאוד למה מתכוון הגמרא, או ליתר דיוק למה מתכוון רבי אליעזר בתשובות הסתומות שלו. אני מציע גם כל אחד יכול לעיין בבח עוד ב' וכמובן כמובן במפורשים על הגמרא. אז עם ההתנצלות הזאת אנחנו נמשיך בגמרא בלי הסבר נוסף לעומק, לתוכן. מה שכן התייחסות בהמשך לחלק מהשאלות, כלומר יהיה תגובת החכמים לכמה דברים פה. אז אנחנו ממשיכים. שאלו את רבי אליעזר, חלה הצעיר, מהו שיער כיבהו על כתפו, מה שטיפלנו בו מקודם, ואמר להם, תראו את התשובה הלא ישירה, הוא אומר, יכול הוא להרכיב אני ואתם. רש"י פה כותב, יכול להרכיב אני ואתם, בריא וחזק היה השעיר להרכיב אותי ואתכם עליו. לכמן אמרינן שלא היה חפץ להשיב על שאלתם מה שלא שמע מפי רבו. מי שמכיר את הגמרא במסכת סוכה דף חף זין עמוד ב', זה מופיע גם שם, והגמרא, מה שרש"י הזכיר עכשיו, הגמרא עצמה תציין את זה בהמשך. אנחנו נמשיך בגמרא. חלה משלחו, מהו שישלחנו ביד אחר? אמר להם, אהי בשלום אני ואתם. שאלה שלישית, דחפו ולא מת, כלומר דחפו את השעיר המשתלח בצוק ואיכשהו שרד, מהו שיריד אחריו וימיתנו? אמר להם, כן יובדו כל אויביך השם. שלוש שאלות ושום תשובה ישירה. והחכמים אומרים, והנה הם מספקים תשובות, חלה מרכיבו על כתפו, מה שאמרנו מקודם. שתיים, חלה משלחו, ישלחנו ביד אחר. שלוש, דחפו ולא מת, ירד אחריו ימיתנו. נמשיך ונעמיק יותר בשאלות עמוקות. שאלו את רבי אליעזר, פלוני, מהו לעולם הבא? תוספות פה מביא שני פירושים, הוא מביא פירוש ארך ששאלה לגבי אבשלום בן דוד, ויש מפרשים ששואל על שלמה, וכל אחד יכול להסתכל בתוספות השני פה בדף. אז שאלו אותו פלוני, מהו לעולם הבא? אמר להו, אז הוא ענה להם, לא שאלתוני אלא על פלוני. מהו להציל רועה כבשה מן הארי? כאן תוספות אומר יש כאן רמז לגבי דוד המלך, הוא נחשב הוא הארי, הכבשה מתכוון לבת שבע, והרועה מתכוון לבעלה של בת שבע, אוריה. אז זה מה ששאלו, עוד פעם נקרא, מהו להציל רועה כבשה מן הארי? אמר להם, לא שאלתוני אלא על הכבשה. שאלו, מהו להציל הרועה מן הארי? אמר להם לא שאלתוני אלא על הרועה. עוד שאלה, ממזר, מהו לירש? מהו ליבם? מהו לסוד את ביתו? מהו לסוד את קברו? אז כל אלו הם תגובות של, ראינו תגובות של רבי אליעזר, לא ענה ישירות לשאלות, לא מפני שהפליגן בדברים, זה לא היה ניסיון של רבי אליעזר לדחות אותם כי הוא לא רצה לענות, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם. הוא לא נתן תשובות אלא ממה שהוא שמע מרבו. ואני מוסיף פה, לא בגלל שהוא לא ידע או לא היה לו מה להגיד, אלא זה היה דרכו בעניין העברת המסורת, לפחות בתחום השאלות ותשובות, רק מה שהוא שמע מרבו. יש עוד הסברים לנוהג הזה, וכל אחד יכול, אם יכול להגיע להשיג את הספר איזהו מקומן על מסכת יומה, יראה שם הסברים. שאלה אישה חכמה את רבי אליעזר, מאחר שמעשה העגל שווים, מעשה עגל הזהב, אז רש"י כותב מעשה העגל שווים, עבודותיו שוות לאיסור. כל מיני פעולות שעשו שם כולם אסורים. לפני מה אין מיטתן שווה, ממשיך רש"י, שהיו בו שלוש מיטות. מיטת סייף, איך יודעים את זה? כי כתוב בפסוק, שימו איש חרבו. מיטת מגפה, מה כתוב? ויגוף השמת העם. מיטת הדרוקן, תכתיב ויזר על פני המים. ואמרינו בסרחת עבוד הזרה, לא נתכווה משה אלא לבוד כאן כסוטות בלעצבות בטן. נחזור לגמרא. אז השאלה הייתה, למה הדבר הזה שאין מיטתן שווה? אמר לה, הוא לא ענה ישירות, הוא אמר, אין חוכמה לאישה אלא בפלך. וכן הוא אומר, וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. איתמר, רב ולוי, חד אמר, והנה הם פה מפרטים את המתייחסים לשאלה לגבי עגל הזהב. מבחינת עבירות השונות, זיבח וכיתר, אלו עבודות, נקרא לזה עבודות החמורות, הקשורות לעבודה זרה. אז מי שעשה את זה בסייף, חייב מיטה ממש. כיפף ונשק במיטה. מיטה היא לא מיטת בית דין, לא על ידי בני אדם, אלא מיטה בידי שמיים. והקבוצה השלישית, שמח בלבבו בהדרוקן. זה מחלה שאני משער שזה לא, אין לו את המיידיות של מיטה, מה שהוזכר מקודם, אלא הוא דבר שבא עם הזמן. וחד אמר, עדים והתראה, מי שעבד את העגל בעדים שאמרו והתרו בו ובכל זאת ויתר על חייו והמשיך לעבוד, סייף. כך כל מיטות בית דין, רק אם היו עדים והתראה. עדים ולא התראה במיטה, זה בית דין לא יכולים לפעול אם לא היה התראה. אם היה רק עדים זה לא מספיק, אז הקדוש ברוך הוא מטפל בזה, מיטה בידי שמיים. לא עדים ולא התראה בהדרוקן, זה המחלה הזאת. אמר רב יהודה, שבטו של לוי לא עבד עבודת כוכבים, שנאמר, כלומר לא עבד עבודת כוכבים במסגרת העגל הזהב, שנאמר ויעמוד משה בשער המחנה. האות ב' מביא אותנו להגות מתחת לגמרא, ושם הוא מוסיף ויאמר מי לשם אליי, ויאספו עליו כל בני לוי. הגמרא ממשיכה, אחרי ש רב יהודה קובע ששבטו של לוי לא היו בעניין, אבינה יוסף וקמה להשמיתה, הוא הזכיר מה שאביד אמר, היטבי בני רב פאבא ברבא. הם שואלו אותו לרבינה, עוד פעם, היטבי בני רב פאבא ברבא לרבינה. יש פסוק בדברים, בסוף דברים, ספר, בפרשת וזאת הברכה, וללוי אמר, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו. זה פסוק שקשור למעשה העגל, שיש כאן בן לוי, ועליו נאמר אביו ואמו לא ראה. רש"י כותב בשורה שלישית מתחת לגמרא, אומר לאביו ולאמו במעשה העגל לא ראיתיו, נעשו אכזרים עליהם לנקום נקמתו של מקום. אמר אביו ואמו, אחיו ובניו עבדו עבודה זרה. אז השאלה היא ממה שכתוב בתוך הפסוק, אז איך רב יהודה אומר שבטו של לוי לא עבד עבודה זרה, כשפונים לשבטו של לוי ואומרים ומתארים אותם לאביו ולאמו לא ראיתיו, והם הרגו אותם. הגמרא מתרצת, אביו, מה שמוזכר אביו בפסוק זה לא אבא שלו ממש, אלא זה סבא, אבי אמו מישראל, הוא לא, הוא לאו דווקא מהכהונה. אחיו, מי זה אחיו בפסוק? אחיו מאמו, זה אח למחצה. יש לכהן הזה יש אבא כהן, אבל הוא התחתן עם, עם אישה שהיו לה בנים מבעל קודם שהוא היה ישראל. אז נקרא לזה אלמנה הזאת, שהיא אלמנה מישראל, התחתנה עם כהן, אז יש בנים שלה הם אחים דרך האם, אבל האח הוא מישראל. אז זה אחיו בפסוק, הוא אח למחצה, שהוא אחיו מאמו מישראל. בניו מאלו הם לא הבנים שלו, אלא בני ביתו לכהן בת, והבת הזאת התחתנה עם ישראל, אז זה בני ביתו מישראל. אנחנו יודעים שבני בנים הרי הם כבנים, אז זה לא סטייה מפירוש מדויק בפסוק. חזרה או נמשיך בגמרא, וכבש עשו לו מפני הבבליים שהוא מתלשים בשרו. כך היינו במשנה. אמר רבא בר חנה, לא בבליים היו, אלא אלכסנדריים היו. מדובר פה על יהודים מאלכסנדריה של מצרים. אז למה מעליבים את הבבליים שהם היו תולשים שיער? ומתוך ששונאים את הבבליים, כלומר אנשי ארץ ישראל, היה להם שנאה או טינה נגד יהודי בבל, היו קוראים אותם, את אלו הקלי דעת, על שמם. זאת אומרת, כל מעשה גרוע שהיה אפשר לבקר, היו תולים את זה בבבליים, למרות שהבבליים עצמם לא היו הגורמים לכך, עושים אותו. מה שהיא מביא, ומתוך ששונאים בני ארץ ישראל את הבבליים, היו קוראים כל קלי הראש ועושי דבר שלא כעוגן על שמה. יש ביטוי לכך לעיל דף תת עמוד בית, ושמה באמת היה מעשה עם רבא בר חנה וריש לקיש בקטע הזה נקרא. נמשיך בגמרא, תניא, רבי יהודה אומר, לא בבליים היו, אלא אלכסנדריים היו. מה שרבא בר חנה עצמה אמר לו רבי יוסי, הוא שמע רבי יהודה, נקרא לזה, מנקה את שמם של הבבליים באחריות על הדבר השלילי הזה. רבי יוסי שמע את זה, אמר, תנוח דעתך שינחת את דעתי. רבי יוסי היה בא ממשפחה שהייתה מבבל, זה הליב אותו או עיצב אותו, הציב אותו לשמוע שהבבלים עשו. אז כשהוא שמע באמת האלכסנדרים שהיו אחרים על כך, אז זה הניח את דעתו של רבי יוסי. טול וצא, ככה אלו אמרו שרצו לזרז את היציאה. תנה מה שהי, זה לשון לשהות, להתעכב, מה שהי צפירה דין, צפירה זה הסעיר, זה דין, זה וחובי דר השגים וחובות העבירות של הדור הם רבים, לכן הם ניסו לזרז את יציאתו. עד כאן שיעורנו להיום.